בוקר טוב. אנחנו לומדים מהר"ל, יש לכם ספרים? כן? נצח ישראל של המהר"ל? כן? אם יש, סבבה, אם לא, אז אולי צריך לצלם. מה? מולי.
חצי גבי.
בסדר? אז אנחנו נלמד בימי חמישי בבוקר את ספר נצח ישראל של המהר"ל. אז נעשה ככה כמה מילים של הקדמה על המהר"ל, ובסדר, נתחיל, בעזרת השם. אז המהר"ל ממש אחד מגדולי גדולי ישראל, חי לפני 500 שנה, וזה ממש גדולה בקנה מידה עצום. קודם כל נגיד רב חפת המקובלות שלו בעם ישראל היא טוטלית, כן? יש גם בחסידים, נגיד בעל התניה, שלמד ממנו הרבה, כן, בחסידות, גם החזיקו ממנו וגם אצל המתנגדים, זאת אומרת, ממש מקיר לקיר הייתה הערצה עצומה מאוד למהר"ל. כן, הדבר שיותר מפורסם ממנו זה שהוא ברא איזה גולם, נכון? אבל זה באמת הדבר הכי פחות פלאי, התורה שלו היא הרבה יותר פלאית מאשר הגולם שהוא ברא. הוא היה קודם כל ההיקף בכל התורה, ולא רק ההיקף, אלא העמקה העצומה, והוא העמיד את עולם האמונה, הוא העלה את כל עולם האמונה לקנה מידה ממש חדש. זאת אומרת, יש לנו, לא יודע אם יש פה את הסדרה, סדרה של כתבי המהר"ל באמונה. זאת אומרת, לא, אין דבר כזה כאילו לפניו, כאילו, מי שיקח, ולא רק כותב ספר באמונה, כן, אז קדמו לו כמובן לראשונים, הרמב״ם והכוזרי ורבנו בחיי, אבל לכתוב על כל נושא ספר, כן, כל נושא באמונה, עם ישראל זה ספר, תורה זה ספר, גאולה זה ספר, גם ההיקף העצום וגם השיטתיות והעמקה, הכל יונק מתוך חז"ל. אנחנו נראה את זה בתוך הספר מאוד חזק, שכמעט כל סוגיה שהוא מבאר, תמיד הוא מתחיל ממדרש חז"ל, אבל מצליח להגיע בעומקים של דברי חז"ל לתובנות מאוד מאוד נפלאות ועמוקות. וצריך לדעת שכל ספרי האמונה שאנחנו מכירים, היותר כזה תקופתנו, כן? אז אנחנו, לא יודע, אנחנו שולפים איזה ספר של הרב אבינר מהארון. מאיפה זה בא? מאיפה זה לקוח? מאיפה הרב אבינר ינק את כל ה... שהוא יודע להסביר לנו מה זה אהבה ואמונה וגאווה ושמחה. הרב אבינר ינק את זה מקודמיו, נכון? אז אחד מהבארות הכי עמוקים לכל ספרי האמונה זה המהר"ל, והמהר"ל ינק את כל דברה מחז"ל. זאת אומרת, בסופו של דבר הכל מתחיל מחז"ל. חז"ל בגמרות ובמדרשים ובזוהר. הבעיה שבחז"ל זה פרוס בכל כך הרבה מקומות. אם אתה רוצה עכשיו ללמוד מה זה ענווה, לך עכשיו תקיף את כל השס ואת כל הזוהר ואת כל המדרשים ותיצור מתוך כל זה הבנה מה זה ענווה. מי יכול לעשות דבר כזה? אז המהר"ל עשה את זה. זאת אומרת, להקיף את כל דברי חז"ל, ובכל סוגיה ידע לקלוט את כל דברי חז"ל, לסדר אותם וליצור מהם סוגיה מסודרת בכל נושא ונושא. שזה באמת דבר פלאי מאוד מאוד, ובמיוחד בעומק שהוא עושה את הדברים, כך שיוצא שגם העומק, גם השיטתיות וגם ההיקף של כל דברי חז"ל, ומתוכם לבוא וליצור משנה מסודרת ועמוקה בכל תחום ותחום, זה דבר מאוד מאוד פלאי, ממש כמעט אין כדוגמת זה בעם ישראל. אחת המרחב, העומק, ההיקף, ולהקיף את כל העומק של התורה, את כל דברי חז"ל, את כל דברי הקבלה, ומתוך זה לתת לנו בשפה, לא בשפה קבלית, אומנם בשפה קצת קשה, אנחנו נראה, שפה קצת שאנחנו נצטרך לפענח לנו את הדברים קודם כל בעברית שלנו, ואחר כך גם לנסות להבין מה העומק של הדברים. תמיד אנחנו ננסה קודם כל להבין טוב מה קראנו פה, להבין מה תרגם לנו את זה לעברית שלנו, ואחר כך להבין את העומק של הדברים. אז השפה היא כן טיפה, היא לא שפה שלנו, שפה שלפני 500 שנה, אבל עדיין לא שפה קבלית, לא שפה, שפה ברורה ובהירה ומשנה מסודרת שנותנת העמקה עצומה בכל תחום באמונת ישראל, שזה דבר שבאמת אין לו אח ורע בהיקף הזה. מורנו הרב יהודה ליוואי. אז השם, ככה קראתי פעם, של השם האמיתי היה יהודה ליוואי, זה היה הכינוי שלו, ליוואי זה אריה, התרגום של ליוואי זה אריה, הכינוי שלו היה, כינו אותו אריה, כן. אז מורנו הרב יהודה ליוואי, זה השם. בסדר, אנחנו נלמד מתוך הספרים את נצח ישראל. עכשיו, המהר"ל כותב בכמה הקדמות שלו לספרים שהיה לו תכנון לכתוב יותר ספרים ממה שיש לנו, למרות שיש לנו איזה 20 ספרים שלו. יש ביאור שלו על התורה, יש ביאור שלו על אגדות הש"ס, יש ביאור שלו על מסכת אבות, ויש את הספרים המרכזיים באמונה שהם, עוד מעט נזכיר את שמם, אבל הם רק חלק ממה שהמהר"ל תכנן. כשהמהר"ל כותב מה הוא תכנן, עוד מעט אגיד לכם מה בפועל הוא ביצע, אז הוא נעזר בפסוק, הוא הולך על הפסוק שאנחנו רואים אותו בבוקר בברך דוד, לך אשר הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד יכול בשמיים ובארץ. בסדר? אז המהר"ל כותב בהקדמה שהתכנון שלו היה ככה, לך השם הגדולה, הגדולה זה מעשה בראשית, כן? זה ספר שהיה אמור להיות על מעשה בראשית, אין לנו אותו, ספר שאמור לקרוא ספר הגדולה. הגבורה זה יציאת מצרים, וזה ספר שכן קיים לנו, שנקרא גבורות השם. התפארת זה מתן תורה, תפארת ישראל, זה ספר שקיים. הנצח, נצח ישראל, זה הספר שלנו, שעוסק בגאולת ישראל. ההוד זה בית המקדש, ספר שאין לנו, היה אמור להיכתב על בית המקדש. יכול להיות בשמיים ובארץ, תיקון העולם לעתיד לבוא, גם ספר שאין לנו.
זאת אומרת,
זה פסוק בירך דוד, בספר תהילים, בסדר? והוא מדבר על כמה וכמה מדרגות, שלכל מדרגה פה המהר"ל רצה לכתוב ספר. מתוך מה שהוא רצה לכתוב, הוא כתב רק שלושה. או יש לנו רק שלושה, אני לא יודע. שזה שלושת הספרים האלו. הגבורה, שזה גבורות השם, שעוסק ביציאת מצרים. התפארת, תפארת ישראל, שעוסק במתן תורה. והנצח, נצח ישראל, שעוסק בעם ישראל וגאולתו. בסדר? אני רק מראה שהוא רצה, לשלושה ספרים מתוך עוד ספרים שהוא רצה לכתוב. האמת שאלה שלושת הספרים החשובים, כי הוא רצה לכתוב ספרים שקשורים לבריאת העולם ולעתיד לבוא, אבל כנראה שלפחות בינתיים יש לנו את הספרים שעוסקים במרחב של ההווה, שזה ספר גבורות השם שעוסק ביציאת מצרים, ספר תפארת ישראל שעוסק במתן תורה, ונצח ישראל שעוסק בעם ישראל וגאולתו, שבעצם אלה ספרים, קרא לזה המרכזיים במשנת המהר"ל, שאותם לומדים הרבה מאוד, כן, כבסיס לאמונת ישראל. אני חושב שלא הספיק, אני חושב שלא הספיק. לא קראתי על זה, אבל אני חושב שכן. בסדר, אז מתוך הספרים, הספר שלנו, נצח ישראל, עוסק בנצחיות של עם ישראל, כן? בכוח הנצחיות של עם ישראל, בגאולה של עם ישראל, זה הנושא של הספר. בסדר? עכשיו, אנחנו מתוך הספר נלמד כחמישה פרקים, בדרך כלל זה יוצא, כן, אנחנו נראה עולם לאט לאט, ואתם תראו שכל פרק זה ממש סוגיה נכבדה מאוד, חמישה פרקים מאוד חשובים, שהם איזשהו מקום לב הספר, כן, שלושה פרקים ראשונים, ואחר כך אנחנו עושים איזו קפיצה לפרק י' י' א'. בסדר? זה יהיה המשימה, תהיה לנו בהצלחה, וזה יהיה קשוח, אני מזהיר מראש, אמרה לנו קשוח, אבל אתם קשוחות, אז זה בסדר, הולך ביחד, בעזרת השם. טוב? בסדר, אז אנחנו מתחילים בהקדמה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכול נהיה בדברו. טוב, עכשיו תראו, מה שחשוב, כן, שיעורי בית עד הפעם הבאה, יש את המדבקות האלה שאפשר להזיז אותם ממקום למקום, נכון? אז כדאי מאוד, כי אחר כך, כל שיעור אנחנו 10 דקות, איפה זה, איפה זה, איפה זה. אמרנו גם שיש הרבה הוצאות, כל אחת עם ההוצאה שלה. אם יש לכם מדבקה כזאת, כן, בדיוק, אז ככה זה הכי טוב, כל פעם אנחנו נוכל להתקדם ממקום למקום.
מה?
העוד זה ספר בית המקדש, שאמור להיות, והשמיים והארץ זה ספר על תיקון העולם השלם. זה נמצא, מי שרוצה לראות את איך המהר"ל כותב את זה, זה נמצא בהקדמה לספר גבורות השם. טוב. בכל אופן, בסדר, אז יש הוצאות שונות, בסדר? אני משתמש בהוצאה הרגילה הישנה, אז אני יכול לכוון בפי ההוצאה הזאת. מי שתסתבך, אז אני אראה לכם בזה, אבל הכי טוב שיהיה לכם את המדבקה הזו. בסדר, אנחנו מתחילים היום את ההקדמה. אנחנו נחלק את ההקדמה לשלושה חלקים. בסדר, כל פעם אני אגיד לכם מתי נגמר חלק אחד, ככה זה יהיה לנו יותר מסודר. מה שבעייתי בהקדמה, בהוצאה הישנה, זה שאין פה ציטוטים, מתי מתחיל פסוק, מתי נגמר פסוק, אז גם זה, מי שעולה לזה גם בהוצאות החדשות, אם זה כתוב, אז תשתדלו לסמן לכם, כן, זה תחילת פסוק, סוף פסוק, זה מדרש. אני צריך פה לראות איפה המדרש ואיפה המהר"ל עצמו מתחיל את הביאור. אני אנסה ככה תוך כדי גם את זה לציין. עד כאן הקדמות. טוב. התחלת פסוק. הנה ימים באים, ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם. אז זה פסוק בירמיהו, בסדר? בואו ננסה להבין סתם בפשט מה הוא אומר. אומר פה ירמיהו, פסוק עתידי, כן, שמדבר על, על הגאולה, על העתיד לבוא, ימים באים, מה יהיה בימים האלו? לא יאמר חי השם, חי השם עם ביטוי של התפעלות, כן? מוחי נפשי. חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, כשאנחנו נרצה לשבח את ריבונו של עולם לעתיד לבוא, אז ההתפעלות שלנו, או כן, השבח שלנו לריבונו של עולם, כבר לא יהיה חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, הדגש שהיום אנחנו מדגישים אותו, כשאנחנו רוצים לשבח את השם ולהדגיש את אמונתנו, אנחנו תמיד חוזרים ליציאת מצרים. כל דבר הוא זכר ליציאת מצרים. כל קידוש, כל מצווה. אבל לעתיד לבוא, אומר לנו ירמיהו, כבר לא יאמר. הביטוי הזה, ההתפעלות הזאת עם יציאת מצרים, היא כבר לא תאמר. למה? כי יאמר ביטוי חדש. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע ואת ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם. זאת אומרת, המוקד של ההתפעלות והשבח לרימון של עולם יהיה מה? יהיה הגאולה העתידית וקיבוץ הגלויות שיהיה. שזה יהיה כזה דבר מופלא וכזה דבר מיוחד, כזה דבר שישמח את ליבנו, שהוא יהיה מוקד ההתפעלות ומוקד השבח לריבון של עולם. אז ירמיהו בעצם אומר לנו, כבר לא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם יש שבח יותר גדול שהוא יתפוס, הוא יהיה המרכז, חי השם אשר העלה את ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות. אז קודם כל, רק מה הפסוק הזה, אנחנו צריכים קצת להבין באיזה דור אנחנו נמצאים, כן? קצת לקבל פרספקטיבה, כן? שהנפלאות שהולכות וקורות בדורות האחרונים, החל ממה? החל מקיבוץ הגלויות. שלוש ברוך הוא מקבץ עם ישראל מכל המקומות, עם מת שקם לתחייה. הדבר הזה, אומר ירמיהו, הוא אמור, ולעתיד לבוא הוא גם יהיה כזה, שישמח אותנו וימלא אותנו בשבח והתפעלות יותר מאשר ניסים של יציאת מצרים. כן, להבין באיזה דור מופלא מאוד אנחנו נמצאים. כן, דור שמה שהולך ומתחולל בו הוא יותר עצום ויותר יותר עליון, יותר פלאי מאשר יציאת מצרים עם כל הנשיאות שלו. בסדר? אז זה הפסוק בירמיהו. אוקיי. על הפסוק הזה מביא המהר"ל את המדרש. בפרק כמה דברכות, פרק הראשון של מסכת ברכות. עכשיו ציטוט מהגמר. אמר להם בן זומה לחכמים. וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כתיב, הנה ימים באים וכו'. בן זומה וחכמים שכאן דנים במסכת ברכות, הם המשך של בן זומה וחכמים שאנחנו מכירים במקום אחר. מישהו זוכרת? בן זומה וחכמים? מאפה? בהגדה של פסח. בהגדה של פסח הם חולקים לגבי הפסוק כל ימי חייך. כן, שהגדת מצרים, הגדת יציאת מצרים, תהיה כל, והגעת לבנך, ביום ההוא לנה, והפסוק מסתיים, כל ימי חייך. עכשיו, חכמים דרשו, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. כך חכמים דרשו. זאת אומרת, על פי חכמים, זה חלק מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, הגדה של פסח וסיפור יציאת מצרים תלווה אותנו לא רק בעולם הזה, אלא גם בימות המשיח, גם במדרגה הבאה של העולם, כן, שנקראת ימות המשיח. בסדר? לא רק ימי חייך, אלא כל ימי חייך, גם לעתיד לבוא, גם ימות המשיח. וכאן, וזה ההמשך שאין לנו אותו בהגדה. בסדר? אומר להם בן זומה לחכמים, רגע, אתם טוענים שאנחנו נמשיך לשבח את ריבונו של עולם על יציאת מצרים, גם מתי? גם בימות המשיח. אני מביא לכם הוכחה נגדכם, מירמיהו. הפסוק שראינו בירמיהו, מה הוא אומר? הנה ימים באים, ולא יאמר חי השם אשר הוציא את ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם וכו', נכון? לכאורה מה פשט בירמיהו, אנחנו כבר נפסיק לשבח את ריבונו של עולם על יציאת מצרים. המוקד יהיה מוקד חדש. אז מביא בן זומה לחכמים, ראיה נגדם. בסדר? מובן? בסדר? לא מובן. טוב מאוד. תגידו כשלא מובן. עוד פעם, חכמים באו וטענו בהגדה של פסח, שיציאת מצרים, המצווה להגיד, הגעת לבנך, היא תהיה כל ימי חייך. איך הם פרשו את כל ימי חייך? שהמצווה הזאת תלווה אותנו גם בעולם הזה וגם בימות המשיח. זו הטענה של חכמים. כן, זאת אומרת, יציאת מצרים זה לא רק עכשיו, זה גם לעתיד לעבור, גם כשהעולם יהיה בשלמות גדולה, אנחנו נמשיך לספר ביציאת מצרים. ככה טוענים חכמים. אבל בן זומה מביא את הפסוק בירמיהו, הביא המהר"ל פה בהתחלה. שלכאורה מפסוק בירמיהו באמת נראה שלעתיד לבוא אנחנו כבר לא נשבח את הקדוש ברוך הוא על ידי יציאת מצרים. נכון? זה הפסוק שקראנו, לכאורה, זה הפשט של הפסוק. הנה ימים באים ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. נכון? אומר בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? מה פתאום? והלא כתיב הנה ימים באים. זאת אומרת, הפסוק בירמיהו מראה שלעתיד לבוא אנחנו כבר לא נזכיר יציאת מצרים לכאורה. בסדר? טוב. בוא נראה. אמרו לו, מה? אנחנו נראה, נכון, שאלה טובה, לכאורה זה פשט, לכאורה פשט הפסוק, הולך עם בן זומה, נכון? אבל חכמים, לא פריירים, עוד נראה, יש להם תשובה. אמרו לו, לא, אמרו לו חכמים לבן זומה, לא למדנו את הפסוק כמוך, אנחנו חולקים עליך בהבנת הפסוק. לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהה שיעבוד גלויות עיקר, ויציאת מצרים תפלה. זאת אומרת, אומרים חכמים בן זומה, תראה, כשירמיהו הנביא אומר, לא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, הוא לא בא לומר שאנחנו כבר נפסיק לספר יציאת מצרים, ואת כל האגדות אנחנו נגנוז, וזהו, כבר אף אחד לא יזכיר את היציאת מצרים. לא, זה לא הפשט בירמיהו. אלא ירמיהו בא לומר, יותר במימד של, נקרא לזה, של ההתפעלות הנפשית, ההתרגשות, תהיה בניסים שיהיו לפנינו. אנחנו נראה לפנינו קיבוץ גלויות, נראה לפנינו משיח בעזרת השם, נראה בית מקדש, נראה נקמה בגויים, נראה הרבה דברים משמחים. ולכן ההתפעלות והצד הרגשי, המוקד שלנו, יהיה בניסים שיהיו בימות המשיח. אבל זה לא שאנחנו נפסיק לומר את יציאת מצרים. כן, בדיוק. ותפסיק אפילו המצווה לפי בן זומר. משמע בבן זומר של העתיד לבוא, כשאנחנו נהיה כבר בתוך הגאולה העתידית, אז אנחנו כבר, זהו, את ההגדות של פסח אנחנו נגנוז, נשים אותם במוזיאון או בגניזה, וזהו, זה יהיה, פעם היינו מספרים יציאת מצרים, אבל עכשיו, כביכול אפשר לומר, מי צריך לספר יציאת מצרים? אנחנו רואים מול עינינו את הניסים הגדולים, את הופעת השם, את תיקון העולם, כבר לא צריך, אנחנו כבר לא צריכים לאחוז ביציאת מצרים, זהו, מדרגה חדשה, אנחנו כבר לא צריכים לספר יציאת מצרים. ככה הבין בן זומא את ירמיהו. אבל חכמים מתעקשים שלא ככה. חכמים אומרים, לא, ירמיהו אומר, הנה ימים באים, ולא יאמר חי השם הכוונה, ירמיהו בא לומר, ההתפעלות וההתרגשות תהיה מהניסים העתידים. אבל גם אז, גם כשאנחנו נהיה בניסים העתידים, וגם כשנראה מול עינינו הופעת השם של הגאולה האחרונה, גם אז נצטרך לספר ביציאת מצרים. זה ההסבר של חכמים בירמיהו. לא יאמר, זה לא הכוונה לא יאמר, לא נשב ונספר בליל הסדר את האגדה. ודאי שנספר. ודאי שנספר. המצווה לא תיפסק. אבל לא יאמר, כמובן, השיח האנשים וההתפעלות וההתרגשות תהיה מהניסים העתידים. אבל עדיין תהיה חובה ציבור יציאת מצרים, ולא רק זה כחובה, אלא כדבר עקרוני, כדבר חשוב, גם לעתידו. מביאים חכמים סמך לדבריהם, סיוע לדבריהם, כן? אולי בגלל שבאמת, אולי אפשר לומר, אולי פשט הפסוק באמת נשמע, לא יאמר, לא יאמר בכלל לכאורה, כמו שבן זומא אומר. איך אתם ככה מסבירים, לא יאמר, ובכל זאת אומרים, לא כמובן לא יאמר, זה כן יאמר, אבל זה לא יהיה המוקד המרכזי ברגש, אבל זה עדיין אנחנו צריך לומר, תביאו איזה סיוע, מאיפה אנחנו... מקום אחר שכתוב לא יאמר, ובכל זאת משיכים לומר את זה, אומרים חכמים, נביא לך הוכחה. נביא לך הוכחה ממקום אחר. כיוצא בו, דוגמה נוספת לדבר, מסוגיה אחרת לגמרי. כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, לא ייקרא שמך יעקב, כי אם ישראל יש מך. נכון? המלאך מברך את יעקב, קורא לו שם ישראל, וגם אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו שם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לו את הפסוק הזה, לא יאמר שמך יעקב, כי אם ישראל יש מך. האם בהמשך התורה, אחרי הפסוק הזה, יעקב נקרא בהמשך יעקב או לא נקרא יעקב? מה? נקרא רק ישראל? או גם? נקרא גם וגם, לפעמים כך, לפעמים כך, והפרשנים דנים בזה. למה? מתי כך או מתי כך? אבל רואים מפורש שכשהתורה אומרת לא יאמר, היא לא בהכרח מתכוונת, זה לא יאמר בכלל. אלא יהיה שם יעקב ויהיה שם ישראל. אומרים לחכמים, אתם רואים? אומרים לבן זומא, אתה רואה? הנה ראיה לדברינו. כשהתורה אומרת לא יאמר, היא לא מתכוונת אסור להגיד, או זה לא יאמר בכלל, אלא היא מתכוונת למשהו אחר, זה לא יהיה המוקד, זה לא יהיה המרכז, יהיה עוד שם, אבל זה לא הכוונה שזה לא יאמר בכלל. אותו דבר, כשאנחנו נוראים לא תאמר יציאת מצרים, לא תאמר יציאת מצרים, אין הכוונה שהיא לא תאמר בכלל. היא תאמר, אבל יהיה מוקד נוסף, וזה הניסים העתידים. אז עוד פעם, כיוצא בו לא ייקרא שמך יעקב, כי אם ישראל יש מך. לא שיהיה עקר שם יעקב במקומו, אלא שיהיה שם ישראל עיקר, ויעקב תפל. בסדר, אז אותו דבר אצלנו. עדיין שם יציאת מצרים, או הזכרת יציאת מצרים, כן תהיה קיימת גם לעתיד לבוא. אנחנו רואים שיש פה איזו מחלוקת עקרונית. מה יהיה היחס ליציאת מצרים לעתיד לבוא? זה מה שעומד פה מאחורי ההתגוששות הזאת. כן, אפשר להעביר על הפסוק מכאן, להסביר את ירמיהו כך, להסביר אותו כך. אבל בסוף, ההסברים האלה הם מראים לנו שיש פה שתי תפיסות מאוד מאוד חזקות, כן, ועקרוניות. הבן זומא בא וטוען, עתיד לבוא, אנחנו כבר לא נצטרך את סיפור יציאת מצרים כעניין מצוותי, כעניין עקרוני, כעניין שאנחנו... יהיה לנו כבר הופעה חדשה, הופעה אלוקית חדשה, בן זומה.
אני יכולה להתחבר למה שבן זומה אומר.
נכון, נכון מאוד.
אני רוצה כבר משהו רחוק, כביכול, לכאורה.
כי יש לך מול העיניים, בדיוק. הסברה הפשוטה היא מאוד מובנת, נכון? ואנחנו ננסה, או המהר"ל, ננסה דווקא להתמקד בדעת חכמים. למה לדעת חכמים, גם כשאנחנו נהיה במצבים של הופעה אלוקית חדשה, ויכולה זו הופעה שאליה אנחנו, אליה נשואות עינינו, זה המצב העתידי, זה המצב השלם. ימות המשיח, גם אז נצטרך להשתמש בהגדה של פסח, ולזכור את הניסים, ומה נשתנה, ועבדים היינו, וכו' וכו'. זה נכון, זה נכון, אבל השאלה אם זה יהיה נכון גם לעתיד. כי אנחנו אומרים את זה הרבה פעם, דע מאין באת ולאן אתה הולך, נכון? אם לא תדע מאין באת, לא תדע לאן אתה הולך. השאלה אם כבר כשהגעת לאן שאתה הולך, האם עדיין... מבינה? אבל אנחנו נדע את זה כל הזמן, כי דע מאין באת, הכוונה, תזכור שאתה לא... אתה לא, אתה לא בראת מעצמך, אתה לא פה איזה, אתה באת, ריבונו של עולם, באת מ... יצירה אלוקית של עם ישראל וכו'. לעתיד לבוא אנחנו נחיה את זה כל הזמן. כאילו התודעה, הרי יציאת מצרים באה ללמד אותם לכאורה איזה, איזה מסר, שאנחנו נחיה אותו לעתיד לבוא, נראה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. טוב, את צודקת, אבל מצד שני בן זומא אומר, כבר לא יצטרך, כי את המסרים או את העקרונות, את תודעת קרבת השם, יהיה לנו כבר בצורה חיה, בצורה... אבל כן, אנחנו כן ננסה להתמקד בדעת חכמים, או המהר"ל, ננסה להבין יותר בעומק למה לחכמים זה כן עקרוני. כן, בכיוון הזה, אבל מה ייתן לנו את זה בצורה עמוקה. בסדר? אנחנו מתחילים את ימות המשיח, כן? אבל יש לזה הרבה הרבה מדרגות. ככל שתתפתח המציאות, עם ישראל יגיע למדרגות יותר ויותר עליונות. אז ממילא ההופעה האלוקית שכבר התחילה בדורנו, תהיה יותר ויותר ניכרת, כן?
וזה פשוט שירי אותו
אחד מיציאת מצרים? שירמיהו אומר?
בזה... זה
נכון. אז עכשיו את מבינה איך אנחנו רוצים להגיד הלל ביום העצמאות? בסדר? לפחות כמו שהם שרו את שירת הים. זה הזה, נכון. נכון. ובזה אין מחלוקת בין בן זומא לחכמים. בסדר? אז זה דבר מדהים, כן? בסדר. אז זה החוכמה הגדולה, להבין מה קורה בדורנו. על זה הרב הנזיר, אני חושב, היה דורש את הפסוק, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, שנזכה, שיהיה לנו עיניים לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא פה וחוזר לציון, שאנחנו פה, זה לא איזה תופעה קטנה. טוב, אז אנחנו באמצע הגמרא במסכת ברכות, בסדר? בוא נחזור חזרה לראש, כי עוד יש לנו עוד, את הגמרא עוד לא סיימנו. אנחנו באמצע התגוששות פה בין בן זומא לחכמים. האם יציאת מצרים תאמר לעתיד לבוא או לא תאמר לעתיד לבוא? מה יתכוון ירמיהו? הוא אומר להם בן זומא, מה פתאום? ירמיהו אמר, לא יאמר. אומרים לו חכמים, מה פתאום? הוא התכוון, לא יאמר כדבר בנפש, כדבר ראשי, אבל זה ודאי יאמר. הנה נביא לך ראיה, גם אצל יעקב כתוב לא יאמר, ובכל זאת זה ממשיך להאמר. טוב, אז אנחנו באמצע הקרב. וכן הוא אומר, בסדר? וכן הוא אומר, הם מביאים חכמים עוד סיוע לדבריהם, עוד סיוע לדברי חכמים. עכשיו פסוק בישעיהו, ישעיהו מ"ג. אל תזכרו, עכשיו זה ציטוט, בסדר? מי שאין לה את הציטוט. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. סוף פסוק. אומר ישעיהו, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. לכאורה המסר הפוך מהמסר של דם מאין באת, נכון? אל תזכרו ראשונות. איך ישעיהו אומר לנו דבר כזה? נכון? אומרים חכמים, אל תזכרו ראשונות, זו שיעבוד גלויות קדמוניות. סליחה, לא קראתי טוב. אל תזכרו ראשונות, זה שיעבוד גלויות. קדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. זאת אומרת, כשאומר פה הפסוק, שיהיה מצב שאנחנו לא נזכור את הראשונות, הכוונה לא נזכור את השיעבוד גלויות, את כל הצרות שעברנו, וגם לא את יציאת מצרים. הנני עושה חדשות, אתה תצמח. הנני עושה חדשות, הכוונה, יהיו דברים חדשים, יהיו פלאות חדשות, ניסים חדשים, אתה תצמח, ירחו ויצמחו. אל תחשבו שזהו, נגמרו ימי הניסים, נגמרו ימי ההופעה האלוקית השלמה. הנני עושה חדשות, אומר לנו ישעיהו, בשם השם, יהיו הופעות אלוקיות חדשות, אתה תצמח, שילחו ויצמחו. אז עד כאן זה הפסוק בישעיהו, שוב פסוק שלכאורה קצת מורה כמו מי? כמו בן זומא. לכאורה כתוב, אל תזכרו ראשונות, קדמוניות, אל תתבוננו, הנני עושה חדשות, יהיו דברים חדשים. אבל שוב על הפסוק הזה גם כן יש דרשת חכמים. תני רב יוסף, סליחה, לא, זה עדיין המשיך הדרשה, הנני עושה חדשות, אתה תצמח, תני רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, מלחמת גוג ומגוג תהיה חלק מההופעות החדשות שיביאו אחריהם הופעה אלוקית חדשה, פילית. אומרים חכמים על הפסוק הזה, על הדרשה הזאת, משל למה הדבר דומה? אבל תראו את המשל ותראו איך המשל הזה יעביר לנו את הפסוק מקריאה של בן זומא לקריאה של חכמים. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך, הוא פגע בו זאב וניצול ממנו, והיה מהלך ומספר מעשה זאב. פגע בו ארי וניצול ממנו, היה הולך ומספר מעשה ארי. פגע בו נחש וניצול ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה מהלך ומספר מעשה נחש. כך ישראל, שרות האחרונות משכחות הראשונות. עד כאן. טוב, עד כאן הגמרא ועד כאן החלק הראשון בהקדמה. אז בואו נראה מה המשל שחכמים אומרים. יש משל, אדם הלך בדרך ופגע בו זאב. כן, התקיף אותו, פגע בו. המשל הזה בא עכשיו להסביר את הפסוק. בסדר? המשל לאדם שהלך ופגע בו זאב, הזאב התקיף אותו, הצליח להילחם בו, איך שהוא ניצל מהזאב. טוב, הולך מספר לכל החבר'ה, הולך ומספר מעשה זאב, תשמעו, הוא היה ככה, היה זאב, פגע בעניינים, בלגנים, טוב. ממשיך ללכת, זה לא היה לו מזל באותו יום, פגע בו ארי, כן, טוב, אריה, וזה עוד פעם קרב, עניינים, מצליח להינצל מאריה. עכשיו כשהוא הולך ופוגש את החבר'ה, על מה הוא מספר? מספר מעשה אריה, זאב זה כבר היסטוריה, מספר את המעשה של אריה. ממשיך ללכת, פגע בו נחש, וניצול ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה הולך ומספר מעשה נחש. זאת אומרת, כן, עכשיו הוא כל כך אחוז בקטע של הנחש, ואיך הנחש בא, אז עכשיו, את מה הוא מספר? מעשה נחש. למרות שמה? אריה, הזאב, יותר מסוכנים מהנחש. בטח לא פחות מסוכנים. אבל איך שכח מעשה שניהם ומספר מעשה נחש. למה? כי מה? כי זה טבע האדם. כי טבע האדם הוא כרגע מתרגש מהדבר האחרון שהופיע לנגד עיניו, זה הדבר שממלא את ליבו. רגע, אבל מה? עברת על משהו הרבה יותר טראומטי לפניכם. בסדר, אבל עכשיו אני, הלב שלי דופק מהנחש. זה טבע האדם. אני עכשיו כל כולי בזיכרון של הנחש, הולך ומספר מעשה נחש. עוד שנייה, בסדר, אני רק רוצה להסביר איך המשל הזה מסביר את הפסוק, אני עושה עצירה. יוצא שהטבע של האדם הרבה פעמים הוא לא כל כך עובד לפי החוקיות הרציונלית, אלא הוא עובד לפי ההתפעלות. הדבר האחרון שמפעיל את ליבו, את זה הוא מספר לחבר'ה, כמה הוא אחוז שם. את המשל הזה מביאים חכמים כדי להסביר את הפסוק שראינו, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו, שבמובן הזה שהניסים שיהיו לעתיד לבוא, כל כך יפעמו אותנו וירנינו אותנו וישמחו אותנו, אז בזה אנחנו נספר, זה יהיה הנושא, זה יהיה השיח, זה יהיה הדיבור. אבל זה לא אומר שזה אמיתית משכיח את הערך של מה שקרה קודם. זה שאותו אדם ניצול מהנחש, מה זה אומר זה שהוא ניצול לפני כן מהאריה זה פחות חשוב? אמיתית זה ודאי לא פחות חשוב, אמיתית זה עקרוני לא פחות מהנחש, אבל בלב שלו זה כרגע פחות מצוי. ממילא שוב אומרים חכמים לבן זומא, שישעיהו וירמיהו אומרים לנו, לא, לעתיד לבוא אנחנו לא נסגור את יציאת מצרים, לא במובן הזה שלא יהיה לנו מצווה לשבת ולספר, יהיה מצווה לשבת ולספר. כי מבחינת הדבר העקרוני, זה יהיה עקרוני לספר ביציאת מצרים, לא פחות מאשר לזהות את מעשה השם בימינו. זה יהיה מאוד מאוד עקרוני, אבל מבחינת ההתפעלות הלב והשיח, ומה האדם יספר, הוא יספר מה שהוא רואה מול עיניו, וזה טבעי והגיוני, וזה רק מלמד אותנו איזה דור מופלא אנחנו נמצאים בו, כן? שבעזרת השם עוד לעתיד לבוא, נזכה אנחנו וצאצאינו לראות בניסים גדולים ועתידים שיסמכו מאוד מאוד את ליבנו. אבל זה בגלל שזה טבע האדם להתעסק בדבר שעומד מול עיניו, אבל זה לא אומר שלא יהיה עקרוני וחשוב להמשיך ולספר ביציאת מצרים. זאת אומרת, זה מה שחכמים טוענים כלפי בן זומא. גם בפסוק בישעיהו, כמו בפסוק בירמיהו, זה שכתוב, ישעיהו וירמיהו רוצים לספר לנו איזה מדהים יהיה לעתיד לבוא, אז הם אומרים לנו, תשמעו, זה כבר לא יהיה, השיח כבר לא יהיה ביציאת מצרים. אבל עדיין, לפי חכמים, המצווה לשבת ולעסוק ביציאת מצרים, תהיה עדיין שרירה, קיימת ועקרונית. וחשובה. כן. נכון. אז בוא, מה שאת שואלת זה נכון מאוד, אבל אנחנו נראה שאיך שהמהר"ל הסביר לנו שהיחס ליציאת מצרים לעתיד לבוא הוא גם משפיע על היחס ליציאת מצרים בימינו, וכמה אנחנו זקוקים, בטח בדור שלנו, האם אנחנו זקוקים ליציאת מצרים היום, או שאנחנו עם הפנים לעתיד וכאילו הולכים ובונים את אמונת ישראל עם פנים לעתיד או עם יניקה מהעבר. לכן זה לא עקרוני רק, לא רק שאלה הלכתית, מה יהיה, האם יגנזו את האגדות או לא, אלא שאלה עקרונית, נפשית, אמונית. ואנחנו ננסה לראות על פי המערה למה. למה לפי חכמים זה כן דבר עקרוני, ואם זה יהיה עקרוני זה יהיה עקרוני רק לעתיד לבוא. זה כבר רלוונטי בימינו. כן, אבל כן, אבל השאלה היא אם אנחנו בשלב כזה של מי יציאת מצרים ו... אבל כאילו כבר לקראת מקור יניקה חדש, או שלא, יש יציאת מצרים, תמשיך לעד להיות באר האמונה של עם ישראל. וזה מאוד עקרוני לכוון נפשית, כן? את הנפשות של אנשי האמונה, מה באר האמונה שלהם. האם יציאת מצרים נקרא לזה זה באר זמנית, במרכאות, עד שיהיה לנו באר חדשה יותר גדולה, יותר עמוקה, או שיציאת מצרים זה הבאר הנצחית. וחכמים בעצם טוענים את הטענה הזאת, שיציאת מצרים היא בעצם הבאר הנצחית גם לעתיד לבוא. אבל זה שהחכמים אומרים את זה, כאילו, מעיד על החדושה של בני אדם, זה כאילו, זה לא נשמע ככה. נשמע שהם באים רק להגיד, אל תפרש את זה בתור שיציאת מצרים כבר לא תיאמר, אלא תפרש את זה בתור, זה יהיה הדבר המדובר. אני חושב שירמיהו וישעיהו לפי חכמים בעיקר באו להסביר לנו כמה זה ימלא את הלבבות, כן? אז זה דבר חיובי שאדם מתפעל ממעשה השם בימיו, כן? זה גם טבע אדם, זה גם דבר חיובי, אבל זה לא אומר שלא יצטרך לעשות לעצמו פוס ולהגיד רגע רגע עם כל ההתלהבות, יציאת מצרים.
אבל מצד שני כן? הוא לא אומר במשל, כי הוא באמת מספר יותר, אז כאילו דווקא לזה נראה שאני קוראת המשל, אוקיי, כל פעם שיהיה נס, תגידו, כאילו תתפללו וכל המהות שלכם והרעיה תהיה על הנס הזה, על ה...
תשמחו בו, תתלהבו בו.
זה נראה גם שהוא אומר שכח את שניהם, כאילו.
למה? שבא לספורות עבודה, תספר את הכל
לגבי. אז הוא לא סיפר, הוא לא בא ואמר, וואי, אתם לא מבינים, ניצלתי גם מהרעיה, גם מנחה,
הבנתי,
זה נראה כאילו,
עכשיו
ניצלתי מנחה,
כאילו,
מוכרים
לקרוא
אותם
המשל
הזה? אני לא חושב שפה ביקורת, אני חושב שפה זה משל שמתאר את טבע האדם. ברור שלא יודע מה, כשהוא יעשה לעצמו סיכום חיים, אז זה הגיוני מאוד שהוא יזכר, גם באריה, גם בזרעיה, יודע להשם על הכל וזה. אבל כרגע שהוא, כן, שעה אחרי המפגש עם הנחש, בסדר, זה טבע האדם, שהוא ככה, שהוא חי ככה, והוא כן מתפעל וחי את הקשר עם השם גם בנקודה הזאת שהוא נמצא בה כרגע. שיעשה את הבדיקה והוא יראה שמע, אל תיתן פוקוס יותר מדי, תן את המבט בצורה רוחבית ותראה שיש הרבה דברים נוספים. כן? כן. כעוד, הם מביאים את הפסוק בירמיהו עוד פעם כדי להסביר אותו לפי שיטתם, כמו שהסבירו את הפסוק בירמיהו לפי שיטתם. כך גם את הפסוק בישעיהו. זאת אומרת, כמו שהפסוק בישעיהו נשמע על פניו בהתחלה, שזה בא לומר שאין צורך ביציאת מצרים, אבל התנאי רב יוסף הזה, עם כל המשל, בא להסביר שוב, שזה לא בא לומר את האמירה הזאת של לא לומר, אלא האמירה, כן, שטבע האדם הוא להתפעל מהדבר שלפניו, אז אומרים חכמים, זה אותו עיקרון, ירמיה וישעיהו זה על אותו ציר. אותו ציר של, בסדר, ההתפעלות תהיה מההווה, אבל הצורך בהחלט יישאר לנהוק מיציאת מצרים. אם נשאר רק במצב, רק בזכירה של הנחש, אז זה לא יהיה נכון. זה לא יהיה נכון. כי אמיתית, כן, הניצול מהאריה הוא לא פחות עקרוני מהניצול מהנחש. כן? ולכן בסדר, אני צריך להזכיר לעצמנו, כן, הלו, יש פה גם אריה. זאת אומרת, חשוב גם להיזכר בזה. אז כן, אז חרמים, זה העיקרון. בסדר? אז זה, עד כאן בעצם יכול לסמן לנו חלק ראשון בהקדמה, בסדר? שהוא הגמרה הזאת של מחלוקת בין זרמן וחכמים. כאשר מטרת ההקדמה תהיה בהמשך להסביר את דעת חכמים. רק בסוף ההקדמה. לכן אנחנו צריכים, אנחנו עושים פה עצירה, אנחנו שומרים את השאלה שלנו, מה העקרונים בדעת חכמים, למה חשוב לחכמים לזכור לעתיד לבוא את יציאת מצרים. כדי לענות על השאלה הזאת, המהר"ל ייכנס פה למהלך, שרק בסוף ההקדמה הוא יסביר את העניין. בסדר? מכוונים עם הזמנים, בואו נראה. אוקיי, אפשר להזמין, נראה לי. אנחנו עד 10:05? שיעור? או עד 10? 10? יותר ספק. טוב, אז אני אגיד לכם, היה לנו איזה מנהג בשנה שעברה, התחיל ככה בזה, כשיש לנו ככה זמן שאנחנו לא מספיק להיכנס לזה, אז עושים כמה דקות פרשת שבוע. בסדר? נעשה את זה היום. נגיד כמה דקות פרשת שבוע. עתיד לבוא, אתם תקבלו אם אתם רוצים את זה קבוע. בסדר? טוב, כי אני רואה שאם זה עד 10, אז לא נספיק את ההמשך. טוב, אז אני רק מסכם. עשינו חלק ראשון. בסדר? עשינו חלק ראשון, ונכנסנו למחלוקת, ואנחנו נצטרך עוד להסביר מה העיקרון של דעת חכמים. בסדר? זו היא המשימה הבאה. טוב. אז בואו נעשה כמה דקות פרשת שבוע. רעיון אחד, נקודה קטנה, ונעצור להיום. טוב, אנחנו בפרשת כי תבוא. טוב? אני קורא ככה קצת מהפסוקים של תחילת הפרשה. סוגיה של תחילת הפרשה עוסקת במקרא הביקורים. בסדר? מקרא ביקורים זה מין נאום כזה שאנחנו מצווים להגיד כאשר אנחנו באים עם הביקורים לבית המקדש. אנחנו לא רק מביאים את הביקורים לכהן, שאר המצוות אין נאום. אתה נותן תרומות ומעשרות, שאתה נותן קורבן, אין איזה נאום שאתה צריך לומר. אבל כשאתה מביא ביקורים, נאום שלם. זה תחילת הפרשה. והיה כי תבוא אל הארץ. קודם כל חז"ל אומרים על הדבר הזה, והיה אין והיה אלא לשון שמחה. יש פה איזו שמחה מיוחדת. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. אתה לוקח מראשית פרי האדמה, זה חייב להיות משיבת המינים, שם בתנא ומביא לבית המקדש. תאנה, רימון, כן, הפירות הראשונים משיבת המינים. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, וכאן מתחיל הנאום, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מה זה באתי אל הארץ? יכול להיות שאתה באת לארץ, סבא של סבא שלך כבר בא אליו. So, אני באתי אל הארץ, אני רוצה להודיע, הגעתי לארץ. ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרים, ויגור שם בבתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואתם עלינו ואת לחצנו, ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה ומורא גדול, ובאותות ומופתים, ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם, הנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת עוד פעם השמחה מגיעה, וכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. זה נאום אדיר, על התאנה הקטנה שאתה מביא לבית המקדש. והיום אנחנו בסיוון של הגדה של פסח, אתה מתחיל לספר פה את כל יציאת מצרים, עבדים היו, היינו, והיינו, היראו אותנו מצרים. מה הקשר? אתה כבר יכול להיות אלפי שנים אחרי יציאת מצרים. לא כמה היה קשה ביציאת מצרים, ונתנו לנו עבודה קשה, והשם שמע את עמלנו, וטוב, תראו כמה זה מתקשר לדעת חכמים, נכון? זה ממש, אני חושב את זה עכשיו, זה ממש היה לדעת חכמים פה, נכון? נכון? בלי לכוון. והיה כי תבוא אל הארץ, מדברים על מציאות עתידית, נכון? ומה אתה צריך לספר? יציאת מצרים. כאלה פלאות, אתה מראות איך להתחבר לנו? מדהים. בקיצור, אתה מספר את כל הסיפור, ועכשיו, הנה, באתי לארץ זבת חלב ודבש, והבאתי את ראשית פרי האדמה, הנה התאנה. הנה התאנה, הנה הרימון. מה, למה על הרימון הזה עכשיו צריך לספר את כל ההיסטוריה של עם ישראל? הדבר הזה שהוא מאוד מאוד מיוחד. יש פה, אני חושב, אחד המקומות שבהם התורה מחנכת אותנו איך למקם את העשייה והיצירה של הפרט בעם ישראל אל מול כל המערך הכללי. וכשאני, כן, בא ויוצר, ארץ ישראל זה אדם, יש לו חיים ויש לו יצירה, יש לו עצמאות ויש לו, עלול להיות לו גם כוחי ועוצם ידי, כן, הוא עשה, הוא זרה, הנה עכשיו יש לו סוף סוף פרי. והיכולת למקם נכון את העשייה שלך, את הכוחות שלך, את העוצמות שריבונו שלנו נתן לך, היא סוגיה מאוד מאוד משמעותית. אפשר ללכת לכיוון שלא אני, מי אני, מה אני, לא עשיתי כלום, לא, אני אפס, אני כלום, לא עשיתי. טוב, קצת ככה שוט, אתה כן בעל כוחות, כן ריבונו שלנו נתן לך כוחות, אתה כן מסוגל לעשות דברים. אז אני יכול גם ללכת לכיוון ההפוך, כן, מאוד בקלות, של אני עשיתי, אני זרעתי, אני הפרי שלי, או, אז ישר אני כבר הולך למקום של הפרטיות המתגאה והמתנשאת. ופה התורה ממש מחנכת אותנו חינוך מאוד מאוד חשוב בנו. מצד אחד, כן, אני עשיתי ויצרתי ופעלתי, וריבונו שלנו נתן בי את הכוחות לבוא וליצור ולהביא את הפרי הזה. הנה, זה פרי שלי. אבל הפרי שלי הוא חלק מתהליך מאוד מאוד גדול של מיציאת מצרים ועד ירושלים, ועד השלמות העתידית. וכל השלמות הגדולה הזו של עם ישראל, שהולך ויוצא מהמיצרים, מהמקומות הכי נמוכים, מהמקום המשועבד והקטן, אל המקום הגדול, הקדוש והנשגב, בתוך זה לי יש מקום. יש מקום ליצירה שלי, לעשייה שלי. וכשאני יודע להבין שהעשייה שלי היא חלק מתהליך כל כך גדול, וכל כך משמעותי, ואני בזה תורם את חלקי, אז מצד אחד, אני לא אתכחש לכוחות שלי. אני מאוד מאוד אשמח בכוחות של ריבונו של עולם נתן לי. אני מאוד ידע להוקיר תודה ולחפש את הכוחות האלה, ולשמוח בהם, להגיד כן, ריבונו של עולם נתן לי כוחות, וברוך השם, אני זוכר שיש לי פירות. זה יכול להיות פירות ארציים, זה יכול להיות פירות אחרים בחיים שלנו, שאנחנו, כל אחד קיבל כישרונות לבוא וליצור ולעשות ולפעול. אבל אני חלק. אני חלק מתהליך גדול מאוד, שעם שבא מהמיצרים והולך ועולה ומחבר את כל העולם הזה אל העולם האלוקי, ובתוך זה יש מקום לכוחות שלי, בתוך זה יש מקום לתפקיד שלי ולערך שלי, ואז ההתבוננות שלי על הערך של כוחותיי היא לא תביא אותי לגאווה, היא הפוך, היא תביא אותי לשמחה גדולה. יש לי כוחות ואני לא מתכחש אליהם, אבל הכוחות שלי הם חלק מיצירה גדולה כללית ושלמה של עם ישראל. עם שיודע לקחת את הכוחות הארציים ולחבר אותם לכוחות האלוקיים ולבוא ולתקן את העולם. וכשאני מבין את הכוח שלי, את העשייה שלי, מתוך ההקשר הכללי, אז מצד אחד אני לא נופל למקום של מי אני מה אני. לא, אני יודע שאני ער לכוחותיי, אני שמח לכוחותיי. מצד שני, אני גם יודע שהחידוש שבהם והערך שבהם, עם הכוחות שלי הוא חלק מתהליך גדול וכללי של עם ישראל. מחלק גדול של תהליך של תיקון העולם. ואז הכוחות שלי לא הביאו אותי לגאווה, אלא הפוך, לשמחה גדולה. לשמחה גדולה כחלק מהופעת השם. בסדר? אז איך אני מחבר את הפרי הקטן שלי? לירושלים. זה הסוגיה. סוגיה חשובה. טוב, שבת שלום.